אתם מאזינים ואתן מאזינות להסקט של המרכז ללימודי רוח בספרייה הלאומית.
תראו מה עשיתם פה. לא את הווזה, לא, לא.
בית אבן הישנה בסלוניקי. הבוזוקי מנגן את התקופה.
רגע, בואו נזכיר גם שחוץ מהיאסו והבוזוקי והצלחות שנשברות, היוונים הם גם אלו שככה בקטנה המציאו את הדמוקרטיה ואת הפילוסופיה, וגם ז'אנרים ספרותיים מאוד מאוד חשובים כמו קומדיה וכמובן טרגדיה.
מה פואנטה? מה פואנטה? שיעור פרטי בספרות.
שלום שוב, אני עומר, והפעם נדבר על טרגדיה. זה כיף. אז תאמינו או לא, אבל הטרגדיה, המונח הזה התחיל בכלל מחגיגה. תיאטרון ביוון בכלל מקורו בפסטיבלים דתיים. היוונים מאוד מאוד אהבו את האל דיוניסוס, שהיה אל היין והפריון והשמחה. איך אפשר לא לאהוב אל כזה? הוא אחראי על כל מה שטוב. ולכבודו הם יצרו את הדיוניסיה. חג של שתייה ומוזיקה ומופעי שירה. בחג הזה היו האנשים מתקשטים באורות של טייש ומקריבים טייש במקדש והיה הרבה עיסוק בטייש, ומשם מגיעה המילה טרגדיה, שפירושה המילולי הוא לא אחר מאשר שיר טייש.
תיאטרון הוא אמת וחלום, הוא עצוב, הוא מצחיק, הוא מופלא. שבו בשקט כולכם במקום, שנשמע כל מילה ומילה.
בתיאטרון של הדיוניסיה התפתחו המחזות הראשונים. ההצגות שהועלו שם כללו שלושה שחקנים, תמיד גברים, שגילמו את כל הדמויות, אגב גם הדמויות הנשיות. הם השתמשו בכל מיני מסכות על הפנים, מסכות ששימשו גם לזיהוי הדמויות השונות שמתחלפות, אבל גם בתור תיבת תהודה, סוג של כלי להגברת קול. להזכירכם, לא היו אז מערכות הגברה ולא היו מיקרופונים. באותם פסטיבלים נערכו תחרויות דרמה שנתיות, ושם נוצרו גם הז'אנרים קומדיה וסטירה, וכאמור, אותה הטרגדיה, אותו שיר טייש. אבל מה מאפיין טרגדיה? בטרגדיה הקלאסית, הגיבור או הגיבורה עומדים מול דילמה, מול התלבטות, והם צריכים לקבל החלטה גדולה וחשובה. הם מתמודדים מול קונפליקט, כלומר מול עימות, וכאשר הקונפליקט הזה מוכרע, ההחלטה הזו שלקחו מובילה אותו או אותה אל סוף רע ונורא וידוע מראש. הטרגדיות עזרו ליוונים, ויעזרו גם לנו, לאבד שאלות גדולות והרות גורל. של ערכים ומוסר, להכריע בדילמות שנוגעות לטבע האנושי, להבין מה טוב ורע, אבל בלי הצורך לשלם מחיר של ממש. זו בסך הכל הצגה.
האהבה הזאת טרגדיה משוגעת, לא בטוח שאהב בכלל אותי. אז תעני לי כי אני חייב לדעת אם הכל היה זיוף או אמיתי.
אוקיי, כן, הטקסט הזה נשמע עצוב ודי לא נעים למי שכתב אותו, אבל האם מדובר בטרגדיה? ובכן, ממש ממש לא. בכל טרגדיה יוונית יש כמה עקרונות שתמיד תמיד יופיעו, ובלעדיהם זה אולי עצוב, זה אולי מבאס, אבל זו פשוט לא טרגדיה יוונית. בואו נראה מה הם אותם עקרונות. קודם כל, הטרגדיה שומרת על אחדות העלילה, הזמן והמקום. זה אומר שהמחזה יספר סיפור אחד שלם ועקבי, בלי קפיצות זמן, בלי קפיצות מקום, בלי מעברים להתרחשויות אחרות. וזה לא כל כך פשוט לשמור על אחדות העלילה ועל עניין באותו הזמן ובאותו המקום. וכאן נכנס עוד אלמנט של המקהלה היוונית. המקהלה היוונית מספקת מידע לקהל שצופה בהצגה ועוזרת לו להבין את מה שמתרחש. היא מציגה דמויות חדשות שנכנסות אל הבמה, וגם מספקת מידע על דברים שקורים בינתיים במקומות אחרים, או על משהו שקרה בעבר וחשוב לעלילה. כזכור, הטרגדיה מתרחשת באותו הזמן ובאותו המקום ולא קופצת בין תקופות ומקומות. לפעמים המקלה גם קצת מטיפה מוסר, כמו למשל כאן.
עשית לי דוי, הוא עדיין לא קולט, תראי איך הוא רזה, הטבור שלו בולט, הוצאת לו את הלב וצלית על גחלים, המנתחי ניתה מהרדוף הנחלים.
אז כאן בשיר טניה של ערוץ הכיבוד, המקלה היא דווקא זו שמגלה לנו שלי דוי רזה מרוב צער. באדיפוס לעומת זאת, המקלה מספרת לנו שגם אדיפוס וגם אמא שלו, יוקסטה, הם גאוותנים ושחצנים, ולכן הם נוטים להקל ראש בנבואות שמוסרות להם את המסר של האלים. וזה מוביל אותנו לאלמנט הבא של הטרגדיה היוונית, ההיבריס. חטא הגאווה, חטא של גיבור שמעז לצאת נגד מה שלמעלה ממנו. הוא קצת מאמין בעצמו יותר מדי, וזה, הגאווה הזו, זה מה שגם מביא בסופו של דבר למפלה שלו. קחו לדוגמה את אדיפוס שרצה לברוח מהכללה הנוראה, וכמובן שהוא ממש לא מעוניין להרוג את אבא שלו ולהתחתן עם אמא שלו, שזה לא מגניב ולא רצוי וגם די מגעיל. והוא מאמין שהוא יכול לעצב את גורלו בכוח חוכמתו בלבד וללכת נגד נבואות האלים. אבל כמובן שאף אחד לא הולך ראש בראש עם האלים, ואדיפוס טועה בענק. כל צעד שהוא עושה שאמור להרחיק אותו מקיום הנבואה, דווקא מקרב אותו אליה. ובסופו של דבר, הוא לא מצליח למנוע את הטעות הגורלית. וההמשך, כצפוי, טרגי. אבל בסוף כל טרגדיה יש הקלה. והנה עוד אלמנט חשוב. קתרזיס. קתרזיס זו נקודת C, שלאחריה מגיעה שלווה. לקהל יש תחושה של התאהרות רגשית, אבל הוא גם קלט פה איזה מוסר הסקל. השלווה, הרגיעה הזו שלנו בסוף הצפייה בטרגדיה, נובעת מהידיעה שמי שחוטא משלם על חטאיו, ושהסדר הנכון בסוף חוזר על כנו, עולם כמנהגו נוהג. זהו הקתרזיס. בואו נראה מה עוד מאפיין טרגדיה יוונית. המבנה הקבוע שלה. לטרגדיה יש מבנה קבוע של ארבעה חלקים שמובילים אחד לשני, על פי הסדר. בואו ניקח לדוגמה את אנטיגונה. יש פה קצת ספוילרים, אבל אתם תתגברו. חלק ראשון, המעשה המביש. המעשה המביש הוא חטא חמור שפוגע בסדר של העולם, בצדק החברתי או בערכים חשובים אחרים. המעשה הזה כל כך חמור שהוא גורר שרשרת של אסונות. במחזה של אנטיגונה לא הסתפקו במעשה מביש אחד והלכו על שני מעשים מבישים. קריאון המלך אוסר לקבור את אחיה של אנטיגונה. הוא מתעקש לא לשנות את הצו, גם אחרי שכבר ברור לכולם שזה לא הוגן. מבחינתו, החוק של המלך זה משהו שאי אפשר לערער עליו ואי אפשר לשנות אותו. חוק זה חוק, ועם זה צריך להתמודד. אבל אנטיגונה לא ממש מתרשמת מזה, היא מפרה את צו המלך והיא קוברת את אח שלה, וכמובן גם מסרבת להתנצל, מה שגורר את העונש, גזר דין מוות. חלק שני, הסבל. הסבל בטרגדיה הוא לא סתם עצב או איזה צער יומיומי קטן, מדובר בסבל עצום ואדיר ממדים, סבל מהסוג שמביא על הגיבור התמוטטות מוחלטת והרס ולפעמים גם את מותו. הגיבור המסכן שלנו גם יודע שהוא שגורם לסבל שלו עצמו ושהוא אחראי לו. אנטיגונה יושבת פה בדד וסובלת כאשר היא מבינה שסופה מתקרב ושחייה היו קצרים וקשים.
בדד, כמו השמש אין דודה, גם דמעות הן רק הבל, שיר מזמור של אילמים.
היא מבכה את אובדן חייה ואת הניתוק מהעיר ואת העובדה שלמרות שהיא חפה מפשע, איש לא יבכה את מותה. החלק הבא הוא הידיעה. הידיעה היא הרגע הזה של הערה. בדרך כלל לקראת סוף המחזה, קצת לפני הסוף, הכל פתאום מתבהר. זה רגע אומייגוד שבו מבינים שהסוף היה יכול להיות אחר לגמרי. קריאון כמובן מבין, קצת מאוחר מדי, שאנטיגונה צדקה, ושהיה צריך לאפשר לה לקבור את האח שלה בכבוד. או לפחות להקשיב לבן שלו, שהיה אמור להתחתן איתה. העקשנות והגאוותנות של המלך הן אלו שהביאו למות אהוביו, למות בנו ואשתו.
להשיב ניתן את מחוגי הזמן.
אך קריאון, אם רק היית מקשיב. החלק האחרון הוא אישור מחדש של הערכים. החלק הזה מחזיר את תחושת הסדר הקיים לקהל. למרות כל ההפרות והחטאים השונים של הדמויות, כולם בסוף לומדים מחדש מה נכון ומה רצוי. בסוף המחזה הזה מתברר שאנטיגונה יודעת לבחור נכון. היא יודעת שחוק האלים חשוב יותר מהחוק האנושי, ושחובת קבורת המת חשובה יותר מחובת המלך. אבל בגלל שזו טרגדיה, אנטיגונה הייתה צריכה כמובן למות בשביל להוכיח את זה. ויש גם את הצד של קריאון, המלך, שמביט לאחור, וממש ממש רוצה להחזיר לאחור את מחוגי הזמן ולבחור אחרת. והוא מבין סוף סוף שהגאווה שלו, ההיבריס, הייתה הרסנית, ושהחוקים שלו כן ניתנים לשינוי. זאת, רבותיי, וואחד טרגדיה. אז מה היה לנו היום? למדנו שמקור הטרגדיה הוא ביוון העתיקה. הטרגדיה אפשרה גם ליוונים אז וגם לנו היום לעבד שאלות גדולות והרות גורל, לחוות רגשות עזים ולהכריע בדילמות שנוגעות לטבע האנושי, להבחין בין טוב ורע, להבין מוסר, וכל זה בלי הצורך לשלם את המחיר הממשי של ההבנות האלו. הטרגדיה שומרת על אחדות העלילה של הזמן והמקום, כלומר מתרחשת תמיד על אותו ציר זמן ובאותו מקום. היא מתחילה עם היבריס, עם חטא הגאווה, ומסתיימת בקתרזיס, בהקלה גדולה, בהתנקות רגשית. תוך כדי כל הסיפור הזה, המעשה המביא של הגיבור או של הגיבורה מובילים לסבל, ואז להערה, ולבסוף לאישור מחדש של הערכים. די פשוט סך הכל. עד לפעם הבאה, תחשבו על זה ככה. לא משנה מה קורה לכם היום, גם אם זה מאפן, זה לפחות לא טרגדיה יוונית. נתראה בפרק הבא.
מה הפואנטה? מה הפואנטה? שיעור פרטי בספרות. הסקט של המרכז ללימודי רוח בספרייה הלאומית, בשיתוף עם הפיקוח על הוראת הספרות במשרד החינוך. הגשה ועיצוב סאונד, עומר סנש. ניהול והפקה, גליה פולה קרביב. כתיבה, לילך וולך. תחקיר, אביבית משמרי. תודה לראש אגף חינוך ותרבות, צילה חיון. למנהלת המרכז ללימודי רוח, נטה שפירה, למפמרית ספרות, מרב בראוט בר פסט, ולעידו קינן. ההסקט הופק בתמיכת קרן עזריאלי.